אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
We begin this morning in Vermont, where the unexpected devastation from widespread flooding is immense there. The head of FEMA, Craig Fugate, is going there today to check out damage.
בסוף חודש אוגוסט בשנת 2011, יצא מרבל ארווידסון מהבית בוגר. אני אחזור תוך חצי שעה, הוא אמר, והלך. כמה שעות לאחר מכן, הגשם החל והפך לסופה. הסופה הפכה להוריקן שזכה לשם איירין. מרבל לא שב הביתה. למעשה, אף אחד לא יודע מה קרה לו עד היום. אני אירן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם היסטוריה קרובה. אנחנו חוזרים עשור לאחור אל אחד מהאסונות הטבע של אמריקה ולתעלומה הבלתי פתורה הגדולה של ההוריקן איירין, לאן נעלם מרבל ארווידסון.
Senator Bernie Sanders, he's in the capital of Montpelier. Senator, thanks very much. First of all, our condolences to you, to all the people in Vermont for the fatalities. Have you ever seen anything like this in your state?
No, we haven't. I'm not a historian, Wolf, but there are some who believe that this is the worst natural disaster to hit the state since the 1927 flood.
ב-27 באוגוסט 2011 פגעה סופה אדירה וקטלנית בחלק גדול מהאיים הקריביים והחוף המזרחי של ארצות הברית. מה שהחל בערך שבועיים קודם כמערכת טרופית באוקיינוס האטלנטי, הפך לציקלון טרופי, סופה שהולכת ומתעצמת בעוד היא עושה את דרכה מזרחה. בשיא שלה היא הפכה להוריקן בדרגה 3 וזכתה לשם איירין. עוד רגע נדבר על השמות של ההוריקנים. איירין הזיזה את האוויר במהירות של 190 קילומטרים בשעה, היא החלה באוקיינוס בדרגה 3 מתוך 5, נחלשה לאחת כשהגיעה לחוף המזרחי של ארצות הברית, ובכל זאת היא הייתה לסופה קטלנית במיוחד. זה היה ההוריקן הראשון שפגע בארצות הברית מאז שנת 2008. היא חדרה מדרום מזרח בקרוליינה הצפונית, ובמשך יומיים עשתה את כל הדרך מווירג'יניה המזרחית, ניו ג'רזי, ניו יורק ועד ורמונט שבצפון. כשהגיעה לוורמונט כבר הייתה חלשה יחסית ולא נחשבה עוד להוריקן אלא רק ציקלון טרופי, סופה טרופית. כ-50 בני אדם נהרגו באירוע, עלות תיקון הנזקים נעמדה ביותר מ-14 מיליארד דולר, אחד ההוריקנים היקרים בהיסטוריה.
הוריקן היא קודם כל סופה טרופית.
זוהי שרון וקסלר, החזאית הראשית של כאן, תאגיד השידור.
סופה טרופית נוצרת מעל האזורים הטרופיים, כדי שסופה טרופית תיווצר, צריך שלושה מרכיבי קסם כאלה, שהראשון בהם שזה יהיה מעל האוקיינוס, והאוקיינוס אמור להיות חם. הטמפרטורה שלו היא צריכה להיות 26 מעלות ומעלה, בדרך כלל טמפרטורת הקסם היא 26.2 מעלות. למה זה צריך להיות חם? כי ברגע שהמים חמים, הם עולים ומתעדים, וברגע שהם מתעדים, משתחררת אנרגיה נוספת שמאפשרת להם להמשיך וככה להתאבות ושוב נוצרים עננים, וזה מין מנוע פנימי שמניע את כל המערכת הזאת כל הזמן, שיבצרו עוד ועוד עננים, ברגע שהאוויר חם, והוא עולה ומתקרר, והוא מתאבא, והוא ממשיך לעלות ולהתאבות, ונוצרים עוד ועוד עננים, אז נוצרת מערכת שלמה של סופות ברקים ורעמים, מערכת ככה של גשם מאוד מאוד משמעותית, והיא בעצם יוצרת מעל האוקיינוס מעין שואב מים, אדיר כזה. תחשוב על הסופה שהיא מסתובבת נגד כיוון השעון, והיא שואבת לתוכה את המים, וברגע שהיא שואבת לתוכה את המים, כלומר נוצר מנגנון כזה שכל הזמן מכניס עוד ועוד ועוד עדי מים לתוך המערכת הזאת, שעולים ומתפתחים לענני שערה, וברגע שהם נשאבים, אז הסיפור הזה בונה את עצמו כל הזמן יותר ויותר, אז אנחנו צריכים מצד אחד את הטמפרטורה, שהמים יהיו מספיק חמים כדי שהם יעלו ויתאבו ויהפכו להיות עננים, כלומר את ה-26 בדרך כלל נקודה 5 מעלות של האוקיינוס, וגם צריך את האוקיינוס, צריך את הממדים האלה, את הכמות מים האדירה הזאת, שמאפשרת לשאוב כל כך הרבה די מים פנימה, כדי שהמנגנון הזה ימשיך ויעבה את עצמו.
וכך, ב-15 באוגוסט 2011, יצא גל טרופי מחופי מערב אפריקה לכיוון האוקיינוס האטלנטי. מה שמאפיין את הגל הטרופי הזה הוא לחות מאוד מאוד גבוהה, אבל סיבוב הסופה מאוד מאוד נמוך. דמיינו עדי מים שמסתחררים באופן מאוד רחב, אבל במהירות יחסית נמוכה.
אז יש לנו בעצם שלושה מדדים שיוצרים לנו את הנזק. אחד זה עוצמת הרוחות, והיא מאוד משמעותית, וזה בעצם משפיע בעיקר במכה הראשונה שמקבלים מהסופה. יש לנו את הרוחות המשמעותיות ביותר, שנמצאות בדרך כלל בסמוך לעין של הסערה. העין של הסערה זה מרכז הסערה שבו דווקא יש שקט. אז יש לנו את העוצמה של הרוחות, שהיא מאוד משמעותית, אבל ברגע שההוריקן עולה על היבשה, המקור אנרגיה שלו נעלם, האוקיינוס מתחתיו נעלם, ואז עוצמת הרוחות נחלשת מאוד מאוד מהר, והדרגה של ההוריקן יורדת מאוד במהירות. ויש לנו מצד אחד את הרוחות. מצד שני יש לנו את כמויות הגשם האדירות, כלומר זו סופה שנבנתה הרבה מאוד זמן מעל האוקיינוס, היא אוגרת את הלחות הזאת, יש בה כמות אדירה של עננים, ואז היא ממתירה כמות עצומה של משקעים. שזה הנזק השני, כמה זמן היא תישאר, כמה זמן היא תמשיך להוריד גשם. והדבר השלישי זה משהו שנקרא surge, זה ברגע שהסופה הזאת מגיעה, ודיברנו עליה שהיא נראית כמו מין שואבה כזה, נכון? היא שואבת כל הזמן את המים מתוכה כשהיא נמצאת מעל האוקיינוס, ואז כשהיא מגיעה ליבשה, היא ממשיכה עם השואב הזה, והיא מעלה את המים על פני היבשה, כמו גלי ענק האלה. אז יש לנו גם את העניין הזה של ה-surge, שככה, המים מתחילים לטפס על פני היבשה, וזה גם מהווה איזושהי סכנה. פה בארץ, למשל, אין לנו אוקיינוס, כן? יש לנו את הים התיכון, אז גם אין לנו את המסה האדירה של האוקיינוס, מבחינת כמות המים שנשאבים לתוך הסופה הזאת, וגם תמיד יש לנו את המערכות הסינופטיות האלה בקיץ, כשהים חם, שלא מאפשרות למערכת כזאת לעלות ולעלות ולעלות ולהתפתח עוד לעננים מאוד מאוד משמעותיים, הם נקראים קומולונימבוס, זה ענני הסערה, לא מאפשר להם להיות מאוד מאוד מופתחים. אז מעל האוקיינוס יש לנו גם את המים החמים, גם את המנגנון הזה שמאפשר לסופה הזאת לבנות עצמה עוד ועוד ועוד לתוך הגובה, ולהתעצם ולגדול, וגם יש את האוקיינוס עם כמות המים האדירה הזאת שאפשר לשאוב אותה, כלומר ברגע שהסופה עולה על היבשה, היא מאוד מאוד נחלשת.
במשך כמה ימים הגל הזה, המערבולת ההלכה הזאת, המשיכה לכיוון מערב עד שהגיע אל איי קאבו ורדה. אתם זוכרים את קאבו ורדה? דיברנו עליהם בפרק הדיבה היחפה. אחרי שעבר את האיים, אגב, ככל שהוא גם מתרחק מהם, נראה שהגל הטרופי הזה עומד להיעלם. סופות הברקים והגשמים הלכו והתמעטו, ונראה שהוא מתרחב לקראת התפוגגות. אז, 4 ימים אחרי שהתהווה ועזב את חופי אפריקה, נראה שהגל הטרופי קיבל זריקת מרץ. הלחץ האטמוספרי ירד, סופות הברקים התגברו, המתח החשמלי בתוכו עלה, והוא עמד להפוך לציקלון. אחרי יום, ב-20 באוגוסט, דיווח מרכז ההוריקנים האמריקני על היווצרות צפויה של ציקלון טרופי שיעשה את דרכו אל עבר היבשת. אם הכל ימשיך להתנהל על פי התחזיות, הם צפו, עד השעה 11 בלילה, הסופה הטרופית הזאת תשודרג להוריקן. אם הביטוי סופה טרופית נשמע לכם אקזוטי, תחשבו שוב.
זה אותו דבר. אותו דבר, זה פשוט תלוי איפה זה נמצא. באוקיינוס האטלנטי קוראים לסופות האלה הוריקן, באוקיינוס השקט קוראים להם טייפון, ובאוקיינוס ההודי קוראים להם ציקלון. אז זה פשוט המיקום של הסופה, אבל מבחינת מה שקורה בפנים, מבחינת העוצמה, זה אותו הדבר.
הסערה המושלמת פגעה בהאיטי. למחרת היא עברה ליד איי הבתולה, ואז עשתה את דרכה דרך פוארטו ריקו, כשהיא צוברת עוד יותר כוח ועוצמה. היא הפכה להוריקן בדרגה אחת בשם איירין.
It is 50 past the hour. It's time for your tropical update. We bring in our hurricane expert, Dr. Rick Knapp, for the very latest on Hurricane Irene, which became a hurricane with the latest advisory. Dr. Knapp, what...
השמות של ההוריקנים זה מדהים, כי זה התחיל בהתחלה מאותם מגלי הארצות הספרדים שהם הסתובבו והם נתנו להם שמות של כל מיני קדושים. וזה לא כל כך עבד. ואז התחילו לתת שמות לסופות לפי קווי אורך ורוחב. אוקיי? כי אמרנו, לא היו לוויינים, נכון? אז מי שנתקל בסופות האלה, זה היה אותם אלה שהיו בים. כלומר, אם רצית להזהיר מפני איזושהי סופה, אז אמרת, הסופה שראיתי בקו רוחב כזה, על קו אורך כזה, נתת לה נון צעדי כזה. אבל זה גם לא ממש עבד, אוקיי? ואז במלחמת העולם השנייה, לחזאים האמריקאים, היה רעיון מבריק, הם יקראו לסופות בשמות של אנשים שלהם. אני לא יודעת אם להגיד לכם אם זה טוב או רע, כי סופה היא בדרך כלל דבר קטלני, אני לא רוצה לחשוב מה בדיוק הם חשבו על אנשים שלהם, כי הם החליטו שזה השמות שבהם משתמשים, אבל אז ב-1953 החליטו להכניס את העניין הזה של שמות, בצורה מסודרת יותר, כי אהבו את העניין הזה, כי ברגע שאתה אומר שם, זה משהו שאתה מתחבר אליו, נכון? וגם נורא קל לחזור אליו, ואתה מעניש אותו באלף, כן? אתה הופך אותו לאיזשהו משהו שאתה מכיר אותו, כן? אז הנה, דיברת על אירין, אירין ואני, כאילו, יש ביניכם כבר יחסים. אז ב-1953, מרכז ההוריקנים הלאומי בארצות הברית, אימץ את השיטה הזאת של נתינת שמות, והוא נתן רשימת שמות, שגם אז השתמשו רק בשמות נשיים. זה עורר גל מחאה מאוד גדול בקרב נשות ארצות הברית, כן? במסגרת הפמיניזם שהלך ועלה, והייתה גם מישהי שהניע את הקרב הזה, קראו לה רוקסי בולטין, והיא באה ואמרה, מה קרה לכם? כאילו, למה שמות של נשים? אתם מעבירים פה איזשהו מסר? אישה זה איזה סופה הרסנית, כי אנחנו יודעים שהסופות האלה אין בהם שום דבר חביב. זה משהו מאוד מאיים ומפחיד, וגם גורם לנזקים מאוד מאוד גדולים. והתחילה עם גל מחאה שסחף הרבה מאוד נשים בארצות הברית, שאמרו תפסיקו לקרוא לסופות בשמות של נשים. עכשיו, מ-1953 עד 1979, יש לנו פה רצף של כמה שנים טובות, 26 למען האמת, שבהם קראו לסופות בצורה מסודרת רק בשמות של נשים. למה אני אומרת בצורה מסודרת? כי מרכז ההוריקנים הלאומי החליט ללכת לפי ה-ABC, כלומר, יש לנו סדר מאוד מסוים בשמות של הסופות, אבל נתן רק שמות של נשים. מהרגע שהסיפור הזה של שמות עבר לארגון המטאורולוגיה העולמי ב-1979, בפעם הראשונה קראו לסופות, שוב פעם לפי ה-ABC, אבל פעם בשם של אישה, ופעם בשם של גבר.
ב-23 באוגוסט, ההוריקן איירין החל לפתח עין.
אם אתה נמצא בעין הסערה, זה אזור מדהים. אנחנו רואים את זה כעין בגלל שאין שם עננים. וזה מדהים, כי זה כאילו המרכז שסביבו נע הרוח. אז העין סערה זה מה שנמצא במרכז הסערה, שבה יש דממה, יש שקט. אין עננים ואין רוחות חזקות. יש שם רוגע, יש שם שלווה. לא קורה לך כלום. מה זה לא קורה לך כלום? אפילו נעים לך. יש שם שמש, השמש זורחת שם. אבל אם אתה מגיע לחומת העין, שזה ממש בגבול של העין, שם יש את הרוחות הכי עוצמתיות, שם מתחילה המפלצת האמיתית, שהיא הולכת ונחלשת ככל שאתה מגיע לשוליים של הסערה, אבל במרכז, מסביב לעין, בחומת העין, יש לך את הרוחות המשמעותיות ביותר.
איירין המשיכה להתרחב, והפכה להוריקן בדרגה 3.
אנחנו מדברים פה על דרגות שונות שהסופה הולכת ומתעצמת, אז זה מתחיל עם משהו פשוט יותר, שזה מתחיל להיבנות, אחרי זה זה הופך להיות סופה, אחרי זה זה הופך להיות הוריקן. עכשיו, המימד שבודק את ההבדל בין הדברים האלה, זה בעצם עוצמת הרוח. יש סולם בופור שבודק את העניין הזה של הרוח, וככל שהסולם הזה הולך ומתעצם, אז אנחנו עולים ברמות של הסופה, בדרגה שלה. זה מתחיל באמת ממשהו נמוך, שזה בדרך כלל הסופה הטרופית, כשהסופה הטרופית ככה נע עד סביבות, פחות אפילו מ-100 קילומטרים בשעה, ברגע שעוצמת הרוח בתוכה, בתוך הסופה עצמה, הולכת ונעשית עוצמתית יותר, אנחנו כבר מגיעים לרמות השונות של ההוריקנים, כשהדרגה הראשונה זה הוריקן בדרגה אחת, זה סולם כזה שעובד מ-1 עד 5, 5 זה העוצמתי ביותר, הוריקן בדרגה אחת זה 119 קילומטר בשעה עד 153 קילומטר בשעה, הוריקן בדרגה 2 זה 154 עד 177, וכך זה נמשך, הוריקן בדרגה בקטגוריה 3 יכול להגיע עד 209 קילומטרים בשעה, בקטגוריה 4 עד 250, ובקטגוריה 5, שזה אין הרבה סופות כאלה, זה בקטגוריה של מעל 250 קילומטרים בשעה, עוצמת הרוח. וזה מדהים שמסתכלים על ההוריקנים האלה, אז אתה רואה את ההוריקנים האלה בלוויין, ודרך אגב זה רק מאמצע המאה הקודמת, שיש לנו לווייני מזג אוויר, לפני כן לא היה לנו את זה, והדיווח על ההוריקן שמגיע לא מגיע, היה דיווחים, אתה יודע, מאנשים ששתים בים, ומדווחים שהם רואים סופה ומעדכנים, ואז החיזוי היה הרבה פחות מדויק. מאמצע המאה הקודמת, בעצם יש לנו את הלוויינים של המזג אוויר, ואז אתה רואה מלמעלה את העוצמה של הדבר הזה, ולראות הוריקן בתמונות הלוויין, זה אחד הדברים הכי מדהימים, כי זה סופות אדירות, אנחנו מדברים על מאות קילומטרים, לפעמים אפילו אלפי קילומטרים, של קוטר של סופה.
בבוקר של 27 באוגוסט נחלשה אירין בחזרה לדרגה אחת, כשפגעה בקרוליינה הצפונית. לאחר שזרה שם הרס, המשיכה צפונה אל וירג'יניה, והגיחה שוב מהיבשת אל הים כשהיא נחלשת וחוזרת להיות סופה טרופית. בשעות הבוקר המוקדמות של 28 באוגוסט פגעה אירין בניו ג'רזי, ואחרי שעות בודדות גם בשכונת ברוקלין בעיר ניו יורק. היא המשיכה צפונה, עדיין כסופה טרופית, ופגעה בוורמונט.
We turn right now to Governor Shumlin, who's about to board the helicopter to view the damage. We thank you so much for joining us right now. Tell us what has happened to your state, to Vermont, Governor Shumlin.
Well, first, thanks so much for having me on. You know, we've just been devastated. We prepared for the worst, and frankly, we got the worst. Just extraordinary amounts of rain, as much as an inch and a half an hour.
במדינת ורמונט, אחת מהמדינות הצפוניות ביותר ומהאחרונות להיפגע בשביל ההרס שהותירה אירין, כמעט ולא נותר נחל, נהר או מקווה מים שלא עלה על גדותיו. בחלקים מהמדינה ירדו 28 סנטימטרים של גשם תוך 24 שעות. זה המון! ההצפות היו כל כך חמורות שרק פעם אחת בהיסטוריה נרשמה פגיעה חמורה כל כך. בשנת 1938 פגע ההוריקן הגדול של ניו אינגלנד בחוף המזרחי הצפוני של ארצות הברית, וגם אז הנזקים היו פחות חמורים. זו הייתה הסופה הטרופית היחידה שפגעה ישירות בוורמונט מאז ומעולם.
זה הוריקן שגם כן התחזית לגביו הייתה לא נכונה. היו בטוחים שהוא הולך לכיוון אחר, והזהירו את האנשים שהוא הולך לכיוון אחר. עכשיו שוב, זו תקופה שעדיין לא היה את לווייני מזג האוויר, ולכן החיזוי היה הרבה פחות מדויק, וברגע האחרון פתאום קלטו שהוא נע לכיוון אחר, וברגע שהוא קלטו שהוא נע לכיוון אחר, זה כבר היה מאוחר מדי, כלומר, כשהתחילו להגיד לאנשים, הסופה מתקרבת, הם כבר ידעו שהיא מעליהם, וזה היה חלק מהבעיה הכי גדולה, כי ההוריקן, הקטלני הזה, ב-1938, גרם לנזקים של 5 מיליארד דולר, בהשוואה להיום, כלומר, אם אנחנו מדברים על הוריקן אירין, ועל הוריקן של 1938, אנחנו אומרים איך הם היו קטלניים, איך הם היו נוראים, כמה אנשים נפגעו מהדבר הזה, אתה מתקדם הלאה לשנים האחרונות, ופתאום מה שנראה לך אז נורא, אתה אומר וואלה, זה יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע, וזה מה שקורה בשנים האחרונות. הסופות מתעצמות, הופכות להיות יותר קיצוניות, גם מבחינת עוצמת הרוחות, גם מבחינת העובדה שהן נעות לאט יותר במקום שאליו הם הגיעו. והתנועה האיטית הזאת גורמת לנזקים אדירים של משקעים.
הנזקים הכבדים של הוריקן אירין לתשתיות, ובמיוחד לכבישים, גרמו לבידודן של למעלה מ-10 עיירות וערים.
בכל סופה ובכל צורה של נזקי טבע אדירים שמשפיעים עלינו, אנחנו נמצאים ומבינים עד כמה אנחנו גמדים קטנים בתוך העולם הזה, וכמה ההשפעה שלנו היא בסך הכל מאוד מאוד קטנה על מה שקורה סביבנו. אבל אין ספק שבסופות כמו הוריקן, שהן כל כך עוצמתיות, והנזק שלהן הוא כל כך אדיר, אז אנחנו נמצאים במצב עוד יותר קשה מול עוצמת הטבע, ומתחילים מקטן, אתה יודע, קטרינה בזמנו, אפילו גורמה לנפילת, באיזשהו מקום, לנפילתו של בוש, הוא לא התייחס בזמן לדבר הזה, כי רוב הנפגעים שהיו שם, זה היו אנשים קשי יום כאלה, שלא עזבו, למרות שהם ידעו שזה אמור להגיע, והיו תעתעות, אבל לא היה להם את הכסף ללכת, לא היה להם לאן ללכת, והם נשארו בבתים שלהם, והנזקים היו אדירים, וחלק מהדרך לסייע להם הייתה באמת, אתה יודע, המון סלברטאים בזמנו, השקיעו מיליונים בלסייע לאותם תושבים, בסופו של דבר זה הכל עניין של כמה כסף אתה משקיע אחר כך בנזקים האלה, כלומר אתה צריך לשאוב את המים, אתה צריך לבנות מחדש, אתה צריך לטפל באותם אנשים שנשארו חסרי כל, עד הרגע שהם יוכלו להיכנס בחזרה, הכל בסופו של דבר זה מנגנון של כסף והתייעלות ואיך לפעול כמו שצריך מול הסופות האלה, אז יש פה המון את העניין של איך פועלים, באיזה שלב מתחילים להניע את הכספים, איך מסייעים לאנשים, ונוצרת במקום כמובן איזושהי התייעלות מקומית וסיוע מקומי. יש אזורים שהם יותר רגילים לסופות כאלה, פלורידה למשל, כן? ויש מקומות שפחות רגילים לדבר הזה, וזה קורה שם לעתים יותר רחוקות, כמו טקסס, כמו ניו יורק, מקומות שלעיתים יותר רחוקות מגיעות הסופות עד לשם, אבל גם הם, אין מה לעשות, צריכים להתחיל להתייעל ולפעול.
ורמונט נשענה על סיוע של המשמר הלאומי משמונה מדינות אחרות, ועובדים מניו המפשיר ומיין. עד חודש דצמבר, ורמונט הצליחה להתאושש. בניגוד לאסון משנת 1938, אז נהרגו למעלה מ-600 איש, הפעם נהרגו בוורמונט רק שישה בני אדם. אחד מהם, עדיין נהדר. משפחת ארווידזון חיה במערב מסצ'וסטס. בשלב מסוים עברה סיגריד ארווידזון אל קליפורניה, שם ילדה את בנה ב-14 ביוני 1994. היא חיפשה לתת לו שם מיוחד, וכיוון שאהבה לשחק בגולות כשהייתה ילדה, היא קראה לו מרבל, גם שיש בעברית, אבל גם גולה. היא הייתה אלכוהוליסטית שחיה בזוגיות אלימה. כשהיה מרבל הקטן בן שנה, החליטה סיגריד לעשות מעשה, והיא חזרה עם בנה התינוק למסצ'וסטס, שם גידלו אותו סבא וסבתא עד שהיה בן שש, בעוד אמא שלו עוברת תהליך של התנקות והתפקחות. בשנת 2001 היא העתיקה את מגוריה להליפקס, ורמונט, שם נכנס מרבל למערכת החינוך. אבל לא הכל היה דבש. כיוון שהיא הייתה אם יחידנית, סיגריד רצתה שלמרבל תהיה דמות אבהית בחיים, מודל לחיקוי. וכך, החל מתחילת גיל העשרה שלו, הוא זכה למנטור גברי, מעין אח בוגר דרך אחד מארגוני הרווחה הפועלים בארצות הברית. זה נמשך עד גיל 14 בלבד, כי אז ההורמונים נכנסו לפעולה, גיל ההתבגרות עשה את שלו, וההגבלות בהן נתקל מרבל, כמו לנקות את החדר שלו, גרמו לו להתפרצויות זעם ואלימות. באחד המקרים האלה הוא שבר בחמת זעם חלקים מהמרפסת של הבית שהסתכמו בנזק של אלפי דולרים. הוא עבר לבית אומנה וחי עם מדריך, בחור בשנות ה-20 לחייו, ועם עוד נער אחד והמדריך שלו. ב-27 באוגוסט, יום לפני שההוריקן איירין הגיע לוורמונט, שהה מרבל ארווידזון בבית האומנה בווסט ברטלבורו. הוא היה בן 17, תלמיד תיכון ברטלבורו, וקשה היה לפספס אותו. הוא היה נער גבוה, יותר ממטר ושמונים, מבנה גוף רחב, עיניים כחולות ושיער בלונדיני שגולש על הכתפיים. הוא קבע דייט עם החברה שלו לשעה 4 אחר הצהריים. בערך ב-2 בצהריים נשמעה דפיקה בדלת. אחד מיושבי הבית שמע את מרבל משוחח עם מישהו, ככל הנראה גבר באמצע שנות ה-20 של חייו, חבוש בחוב הבייסבול שחור על פי אחת העדויות המאוחרות יותר. מרבל הצמיד פתק לדלת חדר השינה שלו. הלכתי להשתולל עם כמה גרמלינים ידידותיים, ואחזור בעוד 20 דקות. הוא ציין את השעה, 2:17 דקות, ויצא מהבית. הוא לא חזר. אחר אחרי שעה הגיעה החברה שלו לחפש אותו, אבל הוא לא היה בבית. הוא בטח מסתובב עם חברים, חשבו כולם. גשם החל לרדת. למחרת בבוקר הכתה בוורמונט הסופה הטרופית בעוצמה רבה. הסיכויים שלו לשרוד בחוץ היו נמוכים. הוא כנראה בבית של חבר, חשבו כולם. אבל כשהוא לא חזר, זה כבר התחיל להדאיג. ביומיים הראשונים לאחר מכן התמקדו משפחתו וחבריו של מרבל בהפצת הידיעה על היעדרותו. כוחות המשטרה וההצלה היו עסוקים, מן הסתם, במאמצי ההצלה לאחר האסון. בני המשפחה הדפיסו עלונים, השיקו אתר אינטרנט ויצרו פרופיל פייסבוק מיוחד. במקביל, משטרת ברטלבורו הוציאה התראה על נהדר.
As impressive as the damage has been here in Vermont, today the response got more impressive. 500 road crews got very quickly to work, and emergency teams combed these hillsides in all-terrain vehicles, looking for residents who had been stranded.
ואז הם התחילו לחפש. הם לא ידעו אם הוא נסע ברכב או הלך ברגל. הם לא יודעים גם מי היה אותו אדם איתו עזב מרבל. הם בדקו בשבילים, לצד כבישים, בשוחות, בגדות נהרות. הם חיפשו במגרשי מכוניות, ביערות ובמפעלים. שום דבר לא נמצא. אין סיכוי שהוא לא היה יוצר קשר עם מישהו קרוב אליו, אמרה דודה שלו, ג'יין, לאחר מכן. הוא תמיד היה מדווח איפה הוא. אף אחד מאיתנו לא מאמין שהוא ברח. כל מי שמכיר אותו יודע את זה, אמרה דודה אחרת, ג'ואן.
אני מניחה שיש אלה שלא מוצאים אותם, כי הם נסחפים, אתה יודע, הכל קרוב לאוקיינוס, ואם אתה נסחף, אתה נסחף.
מרבל ארווידסון לא נמצא במשך חודשים. שנה לאחר שנעלם, גם בברטלבורו וגם בעיירות הסמוכות, גרזות הנהדרים היו בכל מקום. חיפושים נרחבים של אנשים וכלבים לא העלו דבר.
I'm Sigrid, I'm Marble's mom. Any of you who knows Marble and knows his wonderful sense of humor and his quick intelligence must miss his presence. So he's a very loving, sensitive young man who's psyched about life and his future. This has been a difficult few months for the people of Brattleboro. Given recent events and your helping our family at this terrible time is appreciated very, very, very much. Marble, if you're listening to this, please know that you are missed. I love you very, 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 very much. Please come back. It's just terrible without you.
יש שחושבים שהוא התמסטל איפשהו, מעד ונפל לנהר. יש מי שטוען שהוא התאבד. יש גם כאלה שחושבים שהוא נחטף ונרצח. ויש גם מי שמחזיק בעמדה שהוא פשוט ניצל את השערה כדי להיעלם ולהתחיל חיים חדשים במקום אחר. גם היום, 10 שנים אחרי שנעלם, לאף אחד עדיין אין קצה חוט בפרשה המוזרה הזאת שמסרבת לדאוך. השנה, 2021, משטרת ברטלבורו פתחה מחדש את החקירה. והיא חוקרת מחדש משהו כמו 100 עדים ומתחקה אחרי המקרה כאילו היה מדובר בחקירה חדשה. הם משתמשים במידע מהמרכז הלאומי לילדים נהדרים ומרשת המודיעין של משטרת ניו אינגלנד. כאימא, אני לא יכולה להפסיק לחפש אותו, אמרה סיגריד בסוף אוגוסט 2021. אני בטוחה שיש כאן אנשים שיודעים משהו בנוגע למה שקרה לו. זה הזמן להגיד משהו.
מרבל. It's really terrible without you. So please, let's come together and find him.
הוריקן איירין פגע ב-15 מדינות בארצות הברית. 47 איש נהרגו במדינה, נזקים מרוחות עזות, קווי חשמל שנפלו ללמעלה מ-7 מיליון בתים, בתים שנהרסו והצפות מגשמים ונהרות שעלו על גדותיהם. במחוזות גרין ושוהר שבניו יורק, השיטפונות היו החמורים ביותר ב-500 השנים האחרונות. עלות הנזק רק בארצות הברית הייתה $13.5 מיליארד.
Never done. Put in a prison cell, but one time you get
בשל מספר ההרוגים הגבוה והנזקים הנרחבים שנגרמו על ידי ההוריקן, השם איירין הוסר מהארגון המטאורולוגי העולמי ולא יוכל עוד לשמש לעולם כשם של סופת ציקלון טרופית אטלנטית. בשנת 2017, שם ההוריקן באות איי היה אירמה.
זה מדהים לראות את ההשפעה של משבר האקלים על ענייני ההוריקנים. כי אחד הדברים שמדברים עליהם כל הזמן ומסבירים כל הזמן, זה שמשבר האקלים גורם לכך שמזג האוויר הופך להיות קיצוני יותר. לכל הכיוונים, כן? זה יכול להיות גם גלי קור, גם גלי חום, וגם שהסופות הופכות להיות קטלניות יותר. וגם בהוריקנים רואים את זה בשנים האחרונות, שיש הרבה יותר הוריקנים בקטגוריה 4, בקטגוריה 5, וזה מדהים לראות את זה, כי אם אתה מסתכל למשל על הנזק הכלכלי שהסופות האלה גורמות, אז אתה רואה שלאורך השנים הנזק הכלכלי עולה. מצד שני, הנפגעים בנפש הרבה פעמים יורדים או לא משתנים לאורך השנים. והסיבה שהנזק בנפש, לא משתנ... אני לא אומרת שאין נזקים בנפש, יש הרבה מאוד, כן? מספיק לנו להסתכל על הוריקן איידה שהיה ממש עכשיו. אז יש עשרות נפגעים בנפש, הרוגים, מהסופות האלה, כי הן מאוד מאוד קטלניות, אבל זה, למרות שההוריקנים הופכים להיות יותר קטלניים, היית מצפה לכאורה שכמות ההרוגים תהיה יותר גדולה, וזה לא קורה. בגלל שהתקשורת והחיזוי הוא הרבה יותר מדויק, ויכולים להגיד לאנשים להעריך מראש. אבל אם מסתכלים על כמות הנזקים, רואים שכמות הנזקים עולה משמעותית.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לשרון וקסלר. תודה גם לאור מנהר שחיפש נהדרים והיה על ההפקה, ולנועה בן הגיא, שהועלתה בדרגה והייתה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסקטים אחר, וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. The many